על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב לכולם. שוב אנחנו פה עם השאלות שלכם, עם במידה וידע גם תשובות שלי. שוב בואו נראה מה אנחנו עושים. מספר הטלפון שלנו זה 03-593-93. שאלות במחשבה, בהשקפה, בדברי חז"ל. ככל שהדברים עמוקים יותר, חביבים יותר, ואנחנו לא פותחים את המיקרופונים בשביל הצהרות או ידיעות חשובות שיש לאנשים לומר, או הרגשות שיש לאנשים לומר. חשובות ככל שתהיינה, מקומן בתוכניות אחרות. כאן אנחנו בתוכנית של שאלות ותשובות. לפני שנפנה אליכם, שוב נאמר את המספר 03-593-93. ראינו בפרשת שבוע דבר מאוד מאוד יסודי. לוט נופל מאיגר רמה לבירה המקטה. מהליכה עם אברהם לבד נגד כל העולם. הוא ואברהם ושרה נגד כל העולם. עד סדום, ולא סתם סדום, שאנשיה היו רעים וחטאים מאוד, אלא הוא כל כך השתלב, הוא כל כך קיבל את מה שהיה לסדום להציע, כל כך הזדהה עם חוקי סדום, שהוא נהיה שופט, ולא תיושב בשער סדום. וממה התחיל הכל? מדברים כל כך קטנים, מסתירות קלות. ויכוח בין רואי לוט לרואי אברהם. רואי לוט בהשראת אדוניהם, כמובן, היו הרבה יותר, הייתי אומר, צדקנים מרואי אברהם. הם אמרו, מה זה? ארץ ישראל היא של אברהם? ניתנה לו. ואין לאברהם יורש, אז ממילא של לוט. באו רואי אברהם ואמרו, נכון שארץ ישראל ניתנה לאברהם, אבל עדיין לא בפועל. ולכן אנחנו לא יכולים לעשות פה מה שאנחנו רוצים. מה האמת? האמת היא שבאיזשהו מקום ההלכה למעשה צריכה להיות לפי איך שנמסר למוסר, במקרה הזה לאברהם. שינוי קל, קטן מאוד. מתחיל בריב קטן בין רואי אברהם לרואי לוט, אי קבלת דברי אברהם כפי שקיבל אותם מהקדוש ברוך הוא, נתינת פרשנות אחרת, וסופה מישורנו. ולוט יושב בשער סדום. את השיעור הזה ראינו לאורך כל ההיסטוריה. איך ששינויים קלים מובילים לאסונות גדולים, לסטיות הנועות והיומות. ואז שואלים אותנו, אבל הרי יש חדשנות בהלכה, יש כל מיני נושאים שמחדשים, יש גזרות ותקנות חדשות, יש שינויים. התשובה היא, אין שינויים, קודם כל יש יישומים. יישומים של המקורות בהתאם למצבים מתחדשים. המקורות הישנים מתיישמים על המצבים החדשים. וכדי לדעת מה ליישם ואיך ליישם, צריך שיהיו כאלה שמכירים לא רק את המקורות כולם, אלא גם את המסורת, איך מיישמים אותם. ב' יש הרבה דברים שבעיניים, שאינן מקיפות כל, הן מבחינת הידע המקיף, והן מבחינת כללי הפסיקה, והמסורת, נראים גדולים מאוד. אבל באמת, בתנאים מסוימים אפשר להזיז אותם הצידה. בהוראת שעה, או שלא בהוראת שעה, אליהו בהר הכרמל וכן הלאה. ויש דברים שנראים קטנים וזהירים, אבל תזוזה מנענעת את כל המערכת. איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. אמר על זה הרב מיטל, אז איש בער לא יודע, אבל הוא מודע לזה שהוא לא יודע. הכסיל, רק את זה הוא לא מבין. וכשהוא מנסה להזיז את זה, הוא לא מבין שהוא פשוט משבש את כל הסיסטם, את כל המערכת. אתן דוגמה. קיבלתי השבוע איזו שיחה שמסרה איזושהי דוברת שלוחמת למען זכויות האישה, והיא מוגדרת כאישה דתית. למשל, לא מוצא חן בעיני העניין, זה לא מתאים לעידן המודרני, שהבעל מקדש והאישה מתקדשת, שהאישה נקנית בשלושה דרכים. זה לא מתאים. אז היא אומרת ככה, אם רוצים שהטקס, היא לא מתנגדת לטקס כפי שהם מדורי דורות, לא משנים את הטקס, אבל שמה, המסגרת הזאת, שזה נקרא שהבעל מקדש, שזה נקרא שהבעל קונה, את זה צריך להפסיק. והאמת היא, מה קורה אם באמת נשים תחשובנה שזה רק הטקס ולא המהות, הקידושין לא יתפסו. כי קניין צריך לכוון, הקונה צריך להתכוון לקנות, והמוכר צריך להתכוון למכור, ואם מתכוונים לטקס באלמה, ואין פה קניין, וזה דאורייתא, כי הרי אישה נקנית בקניין כסף, לומדים כיחה כיחה משדה עפרון, אז הקידושים לא חלו. זה כמו שהרב אלישיב הנהיג ששטר מכירת חמץ לגוי בפסח יעשה על ידי שטר שהוא הליך תקין מבחינת חוקי המדינה. שאם לא כן, אנשים יחשבו שזה איזשהו טקס. ואיזה טקס דתי. והגוי לא התכוון לקנות. והמוכר לא התכוון למכור. ואז המחירה לא תפסה. ואז החמץ ממשיך להיות ברשות הישראל. הוא עובר על איסור בעל יראה ובעל ימצא. כדי לדעת מתי שינוי הוא הרסני, צריך להכיר את המערכת כולה. רואי לוט, מנסים דבר קטן לתת פרשנות משלהם. והשלב הבא, ולוט יושב בשער סדום. בהונגריה, מי שהביא את הנאולוגיה, זה הרפורמים של הונגריה, להונגריה, היהודי בשם רבינר אהרון חורינר, אהרון חורין, שהיה הרבינר של ארד, זה עיר היום ברומניה. צפון מזרח רומניה. על גבול הונגריה. חסם ספר ורמות חבנט יצאו נגדו בשצף קצף. מה הוא רצה לשנות? כמה מנהגים קטנים? למשל, להפסיק להתנדנד בתפילה. למשל, לערוך חופה בתוך בית הכנסת. לא מתחת לכיפת השמיים, כפי שנוהגים האשכנזים. זה דברים שנראים כל כך, כל כך מנהגיים ולא הלכתיים. ובסוף, 50% מיהודי הונגריה הפכו להיות לנאולוגים, והוא עצמו, שהיה נראה כמו רב מכובד, נכדיו, שניים מנכדיו התנצרו. רואי לוט עם רואי אברהם בפרשת השבוע. מספר הטלפון שלנו 03-593-93 עוד פעם, 593-93 לשאלותיכם בבקשה, אחרי ההפסקה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל. מרדכי תמיד איתי. יש טעמים חדשים לשמוח. כל חי והטעמים החדשים של מילקי, קיפקף וטורטית מזמינים אתכם להיות תמיד בשמחה. עלו לשידור בתוכנית זמן אוויר, ספרו לנו מה דווקא בתקופה הזו מצליח להשאיר אתכם תמיד בשמחה, ותוכלו לזכות בפרס מתנת מילקי. זמן אוויר עם מנחם טוקר, כל יום בשתיים, כאן בכל חי.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל, אורביטול פרוטקטיב סולט, משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי, שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובשמירה על בריאות החניכיים. למה לסבול? מצחצחים באורביטול.
אתם הולכים ברחוב והעיניים שלכם מטיילות לשילוט חוצות? הגיע הזמן לעשות את מה שאתם באמת רוצים. הבית ספר החרדי מזמין אתכם למחזור מספר 14 של הקורס המצליח, פרסום קריאיטיב ויחסי ציבור. ללמוד מאנשי המקצוע הטובים ביותר ולהפוך לפרסומאים ולאנשי יחסי ציבור מובילים בדיוק כמו שאתם חולמים. הצטרפו לבוגרים הרבים שלנו שכבר עובדים ומצליחים בתחום. קורס לגברים, ועכשיו גם לנשים. למפגש ייעוץ ופרטים חייגו לבית ספר. 03-579-2111. פרסום ויחסי ציבור לומדים רק בבית ספר של איגוד חברות הפרסום. 03-579-2111.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לתרוח?
כי מי שלא תרח בערב שבת,
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, מבצע מרענן לרוכשים עכשיו, מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510, כפוף לתקנון.
אם בא לכם קצת להמתיק את השגרה, קחו כפית ויש גם תוספת. תשמחו, העולם יחייך חזרה, חיוך מלא בשוקולד קצפת. אווירה סוחפת, תמיד בשמחה. שוקולד קצפת, תמיד בשמחה. חיצו פה גם תוספת, תמיד בשמחה. מילקי, תמיד בשמחה. מילקי.
לנופש בבית מלון צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
הטרגדיה של משפחת מלכה. ערב לפני חתונת בנו הבכור, נפטר לפתע הרב אליהו מלכה מאשדוד והשאיר בביתו 8 יתומים רכים ללא קורת גג. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47, קופת העיר.
אמריקה בוחרת נשיא, טראמפ או ביידן.
We are going to win four more great years in the White House.
The days of Donald Trump's divisiveness will soon be over.
מערכת החדשות של כל חי בדיווחים שוטפים בזמן אמת. הלילה, החל בשעה 2 לפנות בוקר, משדר מיוחד בהגשת שלמה ריזל, איתי גדסי, אריאל שרפר ואפריים קמיסר, וביום רביעי, החל משעה 7 בבוקר, משדר בחירות מיוחד בהגשת בצלאל כהן ובהשתתפות הכתבים וטובי הפרשנים, עד לתוצאות האמת בבחירות הדרמטיות ביותר שידעה ארצות הברית. המרוץ לבית הלבן, בכל חי. עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב. מי איתנו? שלום.
בנימין.
שלום, שלום.
רציתי לשאול כבוד הרב. אשתי הייתה לי היום בעיתון, שישנה הזנחה גדולה בנושא של החולים המבוגרים בקורונה. אז אני רוצה לשאול אם זה נכון, ואם זה כן, אם זה נכון, ואם זה נכון, אז איך יכול להיות שהרבנים לא עושים רעש? איך יכול להיות שרופאים מזניחים חולים מבוגרים וכו'?
אני לא יודע מה קורה, כי אני לא מסתובב בבתי חולים. מה שכתוב בעיתון, או שזה נכון, לא, נגיד עוד פעם, מה שכתוב בעיתון, או שזה לא נכון, או שזה נכון. אני לא, לא מפי אם אנחנו חיים. צריך להבין דבר אחד, רבנים הם לא אנשים שהולכים ממקום למקום לבדוק איפה יש בעיה ולצוק. רבנים זה אנשים שיכולים לתת הנחיות כשבאים לשאול אותם שאלות, לתת הוראות כיצד לפעול, לדבר על סדר עדיפויות. אין צורך ברבנים כדי שיגידו שחיי אדם הם דברים חשובים, והאנשים המבוגרים, כל אחד מהם שווה זהב משקלו, וצריך לעשות הכל כדי להעריך את חייהם, להעריך את חייהם, ולהעניק להם גם איכות חיים. אם יש הזנחות באופן גורף, אז צריך לטפל בזה. מה זה נקרא? למה רבנים צריכים לצוק על זה? התורה כתבה על זה. רבנים צריכים לצוק שצריך לנשום, רבנים צריכים לצוק שצריך לאכול, רבנים צריכים לצוק שאסור לקפוץ מתחת הגלגלים של רכבת. מה רוצים מהרבנים פה?
שיזהרו מלכלם, כמה מקומות.
יש מישהו שלא יודע את זה, ואם בכל זאת עושים את זה, לרבנים יש כלים למנוע את זה? פה מדובר בדבר שקשור לרשויות, ואם באמת יש בעיה, למי שיש השפעה על הרשויות, צריך לפעול. אני לא יודע למי יש עליהם השפעה. תודה רבה. שלום, ערב טוב. שלום, שלום.
שלום וחרן. יש את המזמור שאנחנו אומרים אותו כמה פעמים ביום, שיר של ביתך, תהילה לדוד, יש את הפסוק שבו חייבים לכוון, פותח את ידיך ומזמין לכל חי רצון.
כן.
מזמורים מפרשים שהתובנה היא שלכל אחד ואחד כפי רצונו. איך הדברים האלה מתיישבים ממה שאנחנו רואים בעיניים שלנו? יש בעולם בכל רגע נתון מיליארד איש רעבים, שכל השאיפה שלהם, כל מה שמסתכלים, זה לא איזה פרוצת לחם. אנשים מתים מרעב. מה הכל הזה? מה זה זוקף לכל הכפופים? יש אנשים כפופים שהוא לא זוקף אותם. מה הפירוש המילים האלה של כל שאנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא?
פותח את ידיו ומסביר לכל חי רצון. כלומר, על פי הרצון האמיתי שלו. אני אתן משל. אנחנו מתפלים רפאינו השם ונרפא. שואל על זה רב חיים שמולביץ, כל אחד יודע שאם אדם סובל ייסורים, מחלה, חלילה וכדומה, זה לטובתו. מסיבות שונות. אז למה אנחנו מבקשים להירפא? דומה הדבר לאדם שזקוק לעבור לניתוח כדי לטפל בבעיה. הוא שילם בקופה כבר 100,000 דולר עבור הניתוח, הוא פונה לרופא ומבקש ממנו רחמים שלא יעשה לו את הניתוח. אומר חיים וולוז'י, נכון. אבל כשאדם ישראל מצטער, שכינה מצטערת יחד איתו. דיברנו זה גם שבוע שעבר. הוא עדין גם פה. הרצון האמיתי הפנימי של האדם הוא באמת לא תמיד מודע לאדם. הקדוש הוא מסביע לכל חי לפי הרצון הפנימי שלו. והרצון הפנימי שלו, כמו שאמר רבי אלכסנדר, רבי אלכסנדר, ברצוננו לעשות רצונך. ואנחנו לא כל כך יודעים מה, לא כל כך מודעים לרצון הפנימי של כל אחד ואחד מאיתנו. כי יש לאדם מעשה, דיבור, מחשבה ורצון. המעשה קשור לנפש, הדיבור קשור לרוח, המחשבה קשורה לנשמה, והרצון לפנימיות הנשמה. זה דבר נשגב ונעלה גם לנשמה. אומר רב חיים מוולוז'ין, אנחנו לא כל כך מודעים, קל וחומר שהמודעות שלנו למה שנקרא רצון פנימי היא נמוכה במיוחד. והקדוש ברוך הוא יודע לתת לכל אחד בדיוק כמו שהרצון הפנימי שלו רוצה. למשל.
לפי שורש נשמתו, לפי מה שהנשמה שלו רוצה.
כן, זה מה שאמרנו, לפי שורש הנשמה, כן. פנימיות הנשמה, שנקרא חיה ויחידה.
זה כיף לכל הכפופים, לדוגמה.
שוב, הקדוש ברוך הוא זוקף לכל הכפופים. אבל השאלה אם בפועל הדבר הזה יבוא או לא, היא שאלה אחרת. הוא מבחינתו...
בכוח הוא יכול.
לא רק בכוח, גם בפועל. אבל אם למשל אדם מתעקש להישאר כפוף, או יש סיבות אחרות שהוא כפוף, הוא מבחינת הקדוש ברוך הוא, יש בו את היכולת ואת הרצון לזקוף לכל הכפופים. אבל אם בן אדם מתעקש על ידי כל מיני סיבות שבגללם זה יכול לקרות, ואם זה לטובתו להישאר כפוף, אז הקדוש ברוך הוא עושה כל דבר.
יש זמן לשאלה נוספת?
כן, בבקשה.
יש, אנחנו אמונים על כך שהשכר הוא חלף עבודה. ההשקעה של האדם, כנגד ההשקעה הוא מקבל את השכר. כן. יש הרבה מקורות שאנחנו מוצאים שכר של אנשים, למשל, אתה לא הרוגי מלכות, שאין כל בנייה יכולה לעמוד במחיצתם, כל הרוגי השואה, מה שהגיעו הפוסקים למסקנה, שגם אין בכלל הרוגי מלכות. איך מקבלים שכר על משהו שהם לא עמלו עליו? הגמרא אומרת שאדם שאיבד כסף ואני מצא אותו, אז הוא גם מקבל את השכר. איך הוא מקבל, איך יש שכר שכבר לא חלף וחלף עבודה? הוא כמו זכייה בפייס, הוא כמו משהו מקרי כביכול.
מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. זה כמו שהרבה פעמים אומרים, אני לא מקנה בך על המצווה שעשית, אלא על המצווה שעשית לפני כן, שגרמה לכך שתזכה לעשות את המצווה הזאת.
אבל אם מגיע שכר על מצווה, איזה כלול במצווה הראשונה? זאת אומרת, הוא יכול לדשמו כל יותר ממשיך לתת מתנות על מצווה שקודש האדם עשה.
בוודאי.
הדבר הספציפי הזה, שניים הצילו אנשים מהנהר, אחד במקרה הציל תמיד חכם, ואחד הציל עם הארץ.
אז זה מה שאומרים, מגלגלים? מגלגלים זכות על ידי זכאי.
על איזה שכר הוא מקבל פה בזה?
על מצוות שהוא עשה קודם.
הוא לא עמל זה, הוא לא עמל אבל על הדבר.
הוא עמל כדי להיות זכאי. מגלגלים זכות על ידי זכאי, הזכאי עמל להיות זכאי, וכל השאר זה כבר פועל יוצא של זה. בדיוק אותו דבר כמו שנלקחה הבחירה מפרעו. אז מה רוצים ממנו? לפי דעת הרמב״ם, שנלקחה ממנו הבחירה. אז מה רוצים ממנו? למה הוא נענש? התשובה היא נכון. מרגע זה שנלקחה ממנו הבחירה, כבר הוא לא אשם. אבל הוא אשם על זה שנלקחה ממנו הבחירה.
הוא לא ממשיך לצבור עבירות, הוא לא ממשיך. אם השכר הוא שלם, השכר הוא אמיתי, אדם עושה מצווה, הוא מקבל את כל מה שמגיע לו.
אני כבר, אבל שוב, אתה ממשיך לשאול בהתעלם ממה שאני אמרתי. אני כבר עניתי על זה. אני אומר שוב, יכול אדם להשקיע, וההשקעה, אדם שם השקעה בבנק, והוא ישן בלילה, וההשקעה הזאת מניבה רווחים. אותו דבר, אדם עשה מצווה, הקרן קיימת לו לעולם הבא, ואדם אוכל פירותיה בעולם הזה. חלק מהפירות שאדם אוכל בעולם הזה, זה שמזמנים לו מצוות אחרות. כמו שכתוב, מצווה גוררת מצווה. אז למה אני נתקל במצוות והוא לא? איפה הצדק? כי אני עשיתי מצווה שגוררת מצווה.
כל ששת מיליוני יהודי השואה, כולם היו כאלה שזכאים, כל המומרים למיניהם, כל המקטילים, כולם היה תמון בהם שורש שמגיע להם את הזכות הזאת של קידוש השם, שהם זוכים לעולם הבא שכל יהודי פה בדור שלנו לא בטוח שהוא יזכה לו?
ברור שכן. הרי כתוב בספר הזוהר, שבהקדמה לספר בראשית, שמשיח הולך בשער בהיכלות גן עדן, הוא מגיע להיכל הרביעי, זה בעמוד למתת בדפי הזוהר, הוא מגיע להיכל הרביעי, שנקרא היכל הזכות, ושם הוא פוגש את כל הנשמות, שהגויים הרגו אותם בחודש הזה, כל חודש, בגלל שהם יהודים. לא כתוב מתו על קידוש השם, כתוב שהגויים הרגו אותם בגלל שהם יהודים. זאת אומרת, אפילו שלא הייתה להם בחירה לבגוד או למות, והם בחרו בלמות, אלא הרגו אותם. כלומר, קדושי השואה, הרוגי הטרור, והמשיח לוקח את הבגדים הללו ומתעטר בהם, מקשט בהם את בגדו, ועולה לפני הקדוש הוא נותן את הבגד הזה לקדוש ברוך הוא. וזה הבגד שהקדוש הוא ילבש לעתיד לבוא כשיבוא לאדון את הרשעים. וזהו שנאמר, הדבר מובא באחד המקומות בדעת זקנים בעלי התוספות, על הפסוק ידין בגויים עלי גביעות, מחץ ראש על ארץ רבה, הקדוש הוא יבוא לדון את הגויים, וישאל אותם מדוע הרגתם בבניי, ואם יכחישו, הוא יערה להם את הבגד מלא גביעות. ואני תמיד אומר, כשאני קונה בגד, אני חושב שהוא מתאים לי. יכול להיות שלא. או שאין לי טעם, או שאין לי תקציב, או שאין בשוק, אבל כשהקדוש הוא לוקח נשמות לקשט את הבגדים שלו, פירוש דבר שהנשמות הללו מתאימות לקשט את הבגדים שלו. וזאת הדרגה של אלו שמתו. ולכן, מה שאתה אומר זה בדיוק ככה, רק בלי סימן שאלה, רק עם סימן קריאה.
אוקיי, זאת אומרת, כנראה בגלגולים הקודמים, בשורש נשמתם, היה
מגלת כזאת. בהחלט, 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 כן.
אבל אין מושג שאדם כביכול זכייה, נקרא כמו זכייה בפייל, שאדם זוכה במצווה, ושאין לו זכייה, אין שורש שמשך.
בוודאי שלא. הרי אתה מכיר מן הסתם את הסיפור על האמא של הגאון מווילנה, שהייתה גבאית צדקה עם חברה אחת.
סקנה תנועת יד.
כן, בדיוק. הסיפור, אני אגיד אותו בקיצור לאלה שלא מכירים, שהם היו גבאיות זקה וסיכמו שמי שתתבקש ראשונה לישיבה של מעלה, תבוא לספר לשנייה חדשות מה קורה שם. והזקנה השנייה התבקשה ראשונה. ואחד הדברים שהיא באה ואמרה לי, אשתה של הגאון מווילנה, תדעי לך, הדין מדוקדק עד מאוד. והיא הביאה כדוגמה, שפעם אחת הם הלכו לחפש תורמים לאיזה מקרה שצריך היה כסף, והיא הציעה, האמא של הגאון מווילנה, לעלות לאיזשהו עשיר שהיה ידוע כקמצן, והשנייה עשתה תנועת ביטול בידה. זה אומר, את לא יודעת את ההבדל בין השכר שמגיע לך על ההליכה הזאת, על ההתרמה הזאת, ומה שאני מקבלת, כי אני עשיתי תנועת ביטול עם היד, ואת לא, ולכן מגיע לך הרבה יותר. כלומר, בוודאי שאין לחם חינם, אין מתנות, כי הרי העולם נברא כדי שלא יהיו מתנות, אלא כי מתנות זה נעמד חיסופה.
אני שואל, טוב, יש עוד מקום לשאלה
נוספת או שאלה נוספת? לפני שאתה שואל נוספת, יש מקום להערה שלי. אני צריך להוסיף דבר אחד. החשבון הוא לא רק חשבון של מצווה ושכר, עבירה ועונש. החשבון הוא הרבה יותר מורכב. יש עוד הרבה מאוד פרטים שאפשר לקבל כל מיני, מה שנראה כשכר, לאו דווקא על, כשכר, אלא כפיצוי, במקום איסורים שסבלו בגלל כל מיני סיבות. זה מאוד מורכב, אבל ודאי שכל אחד מקבל את המגיע לו.
עוד נקודה אחת, ברשות הרב, יש מקום להבנה של האיסורים. יש באיסורים, יש איסורים כאלה שהם לא באים ומקרבים את האדם. יש איזה מקום להתחבר אליהם. רואים תינוק שנולד, ומיד שהוא נולד והוא נפטר. אז מסבירים את זה שזה איזה נשמה שהייתה צריכה לעבור להתייפר ולהגיע לתיקון שלה. כביכול, מישהו שרואה את זה מהצד, זה נראה חלילה לומר, אבל כביכול שיש איזשהו מזוכיזם שם למעלה, שיש עניין שסבל מסוים, שמשמה מסוים תעבור, סבל, ודווקא לידי סבל זה יתכפר.
אתה מתכוון לסגיז?
יש איזשהו מקום,
כן,
יש איזשהו מקום ברגע שלנו להבין, לא, אנחנו לא צריכים להבין את דרכי ההנהגה, אבל יש איזשהו מקום לחבר את ה... הבנה של האיסורים, הבנה שדווקא לידי הצער והקושי, גם במקום שזה לא מגיע לידי קירוב של הקדוש, לקדוש ברוך הוא. או שככה גדרה חוכמתו.
אני נזכר במכתב למערכת שנכתב בעיתון המודיע לפני בערך כ-40 שנה. יהודי כתב מכתב, בערך כ-40 שנה. והוא כותב ככה, הוא היה על יד חולה שעבר ניתוח בארצות הברית באחד מבתי החולים. היה שם רופא עם זקן ארוך, כיפה גדולה. הרופא היהודי חרדי מסתובב שם, הוא ניגש לה ואומר לו, אני רוצה לספר לך סיפור. כמו שאתה רואה אותי היום, לא תמיד הייתי נראה ככה. הייתי רופא ככל הרופאים, רחוק מקיום מצוות, רחוק מדת, רחוק מאלוקים, רחוק מהכל. ואנחנו פה היינו לפי כל מיני מקרים, לפי בקשת המשפחות, מנתקים חולים טרמינליים מהמכשירים, ומקרבים את מותם. יום אחד עשינו את זה לאיזה יהודי זקן שהמשפחה ביקשה, עוד יהודי מאוד חולה, ובלילה ראיתי אותו בחלום. הוא בא אליי כועס כולו, הוא אומר לי, תשמע, מה היה פשר הרחמים המטופשים האלה שלכם? אני הייתי צריך לסבול עוד 3 ימים. אם הייתי סובל את 3 הימים הללו, אתה לא יודע לאן הייתי מגיע, הייתי גומר את כל מה שהייתי צריך לתקן. לא סבלתי. עכשיו עבודה רבה לפניי. למה עשיתם את זה? מה זה זעזע אותו כל כך, שזה היה הצד הראשון שלו בחזרה בתשובה. עכשיו, למה דווקא על ידי איסורים? אז יש לנו ככה. אנחנו, יש לרב אריה קפלן ספר שנקרא If You Were God, לא היית אלוקים. ובספר הזה הוא מוביל את האדם עם כל ההצעות הייעול שיש לו, איך היה אפשר לעשות את זה אחרת, למסקנה ש... את הכל עשה השם יפה בעיתו. ויש לנו כלל ששיעורים מחיצין וחציצין, אני מביא את הכלל הזה כפרפרזה, כמשל, שיעורים מחיצין וחציצין ההלכה למשה מסיני. ואומר, אנחנו יודעים את העיקרון שהעולם נברא עם רע, והעולם נברא עם בחירה, והעולם נברא עם אפשרות לעבוד, אפשרות להצליח, אפשרות להיכשל, ואפשרות לתקן את הכישלון. עכשיו, באיזו צורה? כמה? מה הכמות של הרע? זה כבר בחינת שיעורים שאנחנו לא מסוגלים להבין את ה...
לא, אני עצם המשוואה הזאת, עצם... אני שואל אם יש מקום לחבר אלינו לרגע שעצם המשוואה שהיהודי הזה שהוא יתייסר פה בעולם שלושה ימים וזה מה שיום לו לכפרה. זה שהנשמה, תבוא ותשמול, איך אפשר לחבר את זה לרגע? שאדם עובר יסורים שלא גורמים לו התקרבות לקדוש ברוך הוא. איך אדם יכול לנתב את זה למקום טוב?
אני לא יכול... אני לא יכול לתת עצות כשמדובר על דברים רגשיים. הדבר, אתה מכניס אותי לפינה...
זה סותר את השכל, זה סותר את
לא, זה לא סותר את השכל. לא, זה לא סותר את השכל. זה עניין רגשי טהור. מבחינה שכלית הכל מובן. מבחינה שכלית הסברנו. וזאת הייתה הבעיה שלי. שנים לא דיברתי על השואה בפני יוצאי שואה. למה? כי הם היו שואלים שאלות, ואני הייתי נותן להם תשובות, והם לא יכלו לדחות את התשובות שלי, והיו שואלים את השאלות עוד פעם. ואז פתאום הגעתי להבנה של העניין, ומאז אני כן מדבר בפניהם, ואני אומר להם ככה, תשמעו רבותיי, אם אתם שואלים שאלות, אז תתכוננו לתשובות שכליות, אבל בשביל זה תתנתקו מהרגש, תתנתקו מהכאב. התשובות השכליות שלי לא מרפאות כאב, הן לא מדברות אל הרגש, הן מדברות אל השכל. אם אתם רוצים לזעוק מכאב, אל תנסחו את זה בלשון של שאלה, תזעקו מכאב, זה לגיטימי. ואז כשאדם זועק מכאב, הדבר הכי לא רלוונטי זה לתת לו תשובה. כשאדם זועק מכאב, אז יש כאבים שמועיל הכמול, יש כאבים שהזמן מרקח אותם וגם מרפא אותם, ויש כאבים ששום דבר לא מרפא אותם. והדבר היחיד שאני יכול לעשות זה לשבת ולשתוק ולתת לו הרגשה שאני משתתף איתו בכאב שלו. אבל אני יכול לבוא לאנשים כואבים ולהגיד להם בוא ותרגיש אחרת? אם הוא שואל אותי שאלות שכליות, אני יכול לענות לו. יש לי מקורות. הרי אם בן אדם שחלילה איבד את נובו זוהק אלוקים, למה? ואני אגיד לו, זה הבעיה שלך. בוא נשב על כוס קפה, ניתן לך הרצאה על גלגולי נשמות, ואני אסביר לך בדיוק למה. זאת תהיה שטות. כי הרי תשובה הוא צריך, את הילד הוא צריך. את הילד אתה יכול להחזיר לו? אתה לא יכול להחזיר לו. אבל אף אחד...
אבל עדיין, אני מתנתק ממקרה מסוים, מדבר מסוים, עצם המשוואה הזאת של סבל מחפש.
אני חושב שהשיחה שלנו היא דוגמה, אני חושב שהשיחה שלנו היא דוגמה למה שאני אמרתי עכשיו. כי את התשובות כבר נתתי בהתחלה. ואנחנו שוב חוזרים ושוב חוזרים ושוב חוזרים, משום שהתשובות הללו לא מתקבלות על הדעת ולא מתקבלות על הלב. אז כדי שתתקבלנה על הלב, צריך להגיד אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. תודה רבה לך. ערב טוב.
שלום הרב, ערב טוב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול את הרב שאלה בנושא ביטחון.
כן.
יש את הדברים הידועים שהחזון איש כותב בספר אמונה וביטחון, שזה טעות לחשוב שביטחון פירושו שאדם...
שהכל יהיה כמו שאני רוצה. כן. שהכל יהיה בסדר.
כן, שבטוח יהיה בסדר. בצד שני ראיתי למשל שהספר העיקרים כותב שביטחון שלם, הכוונה שיבטח להשם, שישלים תקוותו בלי ספק, כך הוא אומר.
לא,
לא כמי שמקווה דבר שמסופק בו.
לא, 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 הוא לא מתכוון לזה. הביטחון, אין שום מחלוקת בין החזון של ספר העיקרים. העיקרון הוא כזה. הביטחון מורכב משלושה דברים. א', לדעת שכל מה שקורה, קורה בהשגחת הקדוש ברוך הוא. ב' שהקדוש ברוך הוא מתכוון בכל דבר לטובתי, למרות שאני לא תמיד רואה את זה. ג' שהקדוש ברוך הוא יכול לשנות את הטבע ולעשות שהכל יהיה כמו שאני רוצה. עכשיו, ספר יקרים מדבר על החוליה האחרונה הזאת. אדם צריך להיות בטוח בוודאות שהקדוש ברוך הוא יכול. האם באמת הוא יעשה את זה? לא בטוח. בגלל כל מיני סיבות. בראש הוא אומר בגלל שהוא... אולי זה לא טוב לי, למרות שלי נראה טוב. אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יבעלה משנות לבין אלו טובה. איך אמר מישהו? ריבונו שלם, קח את הסידור, תתפלל לבד, אתה יודע הכי טוב מה אני צריך.
אז מה בעצם צריכים לקוות למעשה? כתוב, הרי צריך לקוות...
אמרתי, למעשה צריך לקוות, התקווה היא, זאת אומרת, מה פרוש לקוות? קבל על השם.
בעיה מסוימת, צריך לקוות לטוב או שמה?
שצריך לקוות, שהקדוש ברוך הוא, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא יעשה, הוא יעשה טוב. אבל, איך אנחנו אומרים בתפילת יום הכיפורים, באחד מהתפילות שאמרו אחד האמוראים בסוף תפילתם כל יום, שהגמרא בברכות מביאה, מה שחטאתי לפניך מחוק ברחמיך הרבים, אבל לא על ידי ייסורים וחוליים רעים. אולי יצחק ברדיצ'ב פעם התהפכה עליו עגלה, והעגלון הלך להביא סוסים אחרים, הוא שכף בתוך הבוץ מתחת לעגלה הכבדה, אמר רב לוי יצחק ברדיצ'ב, ובונו שלם, אני יודע למה עשית את זה. כי אתה רוצה שאני אחזור בתשובה. אני אחזור בתשובה, אבל לא פה. פה קשה לי. קודם כל תוציא אותי מפה. אנחנו מבקשים שהקדוש יעשה את זה בדרך, את הטוב, בדרך שתהיה לא רק טובה, אלא גם נעימה. מבקשים. עכשיו, הוא לא עובד אצלנו. הוא בסך הכל יעשה בצורה טובה ביותר, כפי שהוא מבין, כפי רואות עיניו. כל טוב. נצא להפסקה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל. אמריקה בוחרת נשיא, טראמפ או ביידן.
We are going to win four more great years in the world.
The days of Donald Trump's divisiveness will soon be over.
מערכת החדשות של קול חי בדיווחים שוטפים בזמן אמת. הלילה, החל בשעה 2 לפנות בוקר, משדר מיוחד בהגשת שלמה ריזל, איתי גדסי, אריאל שרפר ואפריים קמיסר, וביום רביעי, החל משעה 7 בבוקר, משדר בחירות מיוחד בהגשת בצלאל כהן ובהשתתפות הכתבים וטובי הפרשנים, עד לתוצאות האמת בבחירות הדרמטיות ביותר שידעה ארצות הברית. המרוץ לבית הלבן, בקול חי.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
ביבשי כביסה, במבצעי בלק פליידיי, במחסני חשמל.
המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
עוללים, הקרן החדשה של מרן רבי חיים קניבסקי בקופת העיר נותנת רשת ביטחון תזונתי לילדים רעבים. תורמים ולוקחים חלק במצווה וזוכים בעזרת השם לברכה לפרנסה ברווח. חייגו עכשיו לקופת העיר 1-800-39-47-47.
מייבשי כביסה במבצעי בלק פליידיי במחסני חשמל.
המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
כן, בבקשה.
אנחנו בשידור, כן. כבודו הזכיר את האשת הגון וילנה, כבודו הזכיר את הסידור תפילה, לקחת סידור תפילה ולהתפלל. עכשיו שאלה, איזה סידור? נאמר, מתחד הספרדים קודם כל. הספרדים, כל סידורי התפילה שלהם, של היום, אומרים אותו דבר. שהבן ישחי אמר לא ליפול, סרדים נוגעים לא ליפול. כן?
מה השאלה?
אני אומר, יש בעניין התפילה, כן?
בעניין התפילה יש מנהגים שונים. המגן אברהם אומר, המגן אברהם אומר שיש 12 שערים בשמיים, לכל שבט יש את השער שלו, וכל הנוסחאות יסודם בהרי קודש. יש חתם סופר שיש לו תשובה באור החיים תתוו, שהוא אומר שכל הנוסחאות כולם, כל נוסח וכל מנהג יש לו יסוד ויש לו שורש, אלא שהארי הקדוש גילה את הכוונות בנוסח הספרדים, ולכן מי שרוצה להתפלל בכוונות צריך להתפלל בנוסח הזה, וזה לא שבנוסחים האחרים אין כוונות, אבל לא גילו לנו, וכולם למעשה מניעים את כל העולמות, כל אחד לפי שורש נשמתו, במקום שבו הוא נמצא. ערב טוב.
הלו?
ערב טוב.
שלום הרב, רציתי לשאול למה אנחנו בישיבות לא לומדים מחשבה, ספרי קריאת כוזרי?
שאלה טובה, והתשובה היא כזאת. הישיבות, התשובה מחולקת לשני חלקים. קודם כל, מבחינה עובדתית, עצם המושג לימוד תורה בנוי על מסורת, ולא מזיזים כי הוא זה, זה סוד הקיום וזה סוד ההצלחה. לומדים לפי המסורת שהתקבלה ושעברה מדורות קודמים. אמר, סיפר פעם רב ראובן פיינשטיין, בראש ישיבת תפארת ירושלים, הבן של רב משה פיינשטיין, שפעם אחת בכל ההיסטוריה של תפארת ירושלים, של הישיבה של רב משה פיינשטיין, הוא זימן את כל המלמדים, את כל הרמים, את כל הרבנים, מהגיל הכי צעיר ועד מה שנקרא בסמדרש, ששם מה שקוראים אצלנו קיבוץ. וזה היה כשאחד הציע לשנות את המקובל, ללמוד מסכתות ישיבתיות, מה שנקרא נושים נזיקים בו, מציע בו וכמה, גיטין קידושין, ולהתחיל ללמוד מסכתות הלכה למעשה. ואז הוא אמר ככה, רבותינו לימדו אותנו שדרך המסכתות הללו והצורה הזאת אנשים לומדים כיצד ללמוד, אנחנו לא משנים. ואני אגיד יותר מזה. ללמוד מה שקראת המחשבת, אני לא יודע בדיוק איך לקרוא לזה. ללמוד אמונה, ללמוד מחשבה, צריך מפתחות. והמפתחות נמצאים בחזל. וללמוד חזל צריך מפתחות. והמפתחות נמצאים בשכל האלוקי שצריך לרכוש אותו. צריך לרכוש את המפתחות, להבין את השכל האלוקי, להבין את השפה. והדרך ללמוד את השפה זה על ידי לימוד הסוגיות שלומדים בישיבות. מי שיתחיל ללמוד דברים אחרים בלי שיהיה לו את המפתחות, הוא תמיד נמצא באיזו בעיה שהוא לא יבין נכון. והרי אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם תחילה. כשאדם אומר סברה עקומה בשניים מוחזים בתלית, או בסוגיות של שטרות בגיטין וקידושין, אז בסדר, אז הוא יישר את הסברה למחרת, בינתיים לא נגרם שום נזק. אבל ברגע שאדם מאמין לא נכון, יש בעיה, כי הוא עכשיו מאמין לא נכון. ולכן רבותינו אמרו לנו שקודם כל אדם צריך לרכוש את השפה ואת הגישה ואת צורת החשיבה של התורה. ואני אסביר את זה בצורה כזאת. האדם בחיי היומיום רגיל לטפל בעניינים יומיומיים בשכל אנושי. פנימיות התורה עוסקת בעניינים אלוקיים שצריך לטפל בהם בשכל אלוקי. אם אדם יבוא ישר אל העניינים הפנימיים, הרי יש לו את השכל האנושי שבו הוא יתרגל לטפל בענייני יומיום. אין לו, יש גאפ, יש פער, הוא לא יכול לדלג עליו. וממילא הוא יטפל בעניינים האלוקיים בשכל האנושי, הוא יבוא להוות את הכתובים, להגשים ולדבר שטויות. ולכן קודם כל לומדים גמרא. וכשלומדים גמרא, הגמרא מטפלת בעניינים יומיומיים. אותם עניינים שהוא רגיל אליהם. בענייני שור ובור, בענייני נשים ונזיקים. וכשהוא מטפל בסוגיות הללו, שהן סוגיות של ענייני יומיום, והוא לאט לאט מקבל את צורת החשיבה של התורה, אז כשהוא יגיע אל העניינים האלוקיים, כבר תהיינה בידו, יהיו בידו, המפתחות, איך להגיע לדברים הללו בהבנה נכונה. ולכן, אנחנו באמת מתמקדים בעיקר בגילאים האלה, בלימוד של הסוגיות, ואם גם אם צריך, אז עושים את זה באיזושהי צורה על קצה המזלג. יישר
כוח, תודה רבה.
בבקשה. אנחנו בימים האלה נמצאים נמצאים בתוך שערה, שערות, של כל מיני עניינים שקשורים לקורונה. אבל בצד השערות הללו, מפעם לפעם, משתלשלת והולכת איזושהי שערה נוספת. כמנהג המדינה פה. הנה למשל, הגישה קבוצה שנקראת ישראל חופשית, תביעה לא לאפשר לקיים את לימוד התורה בישיבות עם פנימייה, כשבו זמנית במוסדות פנימייתיים אחרים לא הייתה להם שום טענה. עצם הגשת התביעה מראה עד כמה שאנשים חושבים שברגע שהם יגישו משהו אנטי דתי, מיד הדבר יתקבל. כבוד השופט נועם זולברג, יחד עם חבריו, השופט שטיין והשופט השלישי, אני זוכר מי היה, משופטי הבגץ, הוציאו פסק דין מאוד ברור, שמסיבות שונות שהם לא מתערבים, אבל גם בו זמנית השופט זולברג פתח את פסק הדין שלו באמירה שמעולם לא פסקה ישיבה מעם ישראל. והוא למעשה גלגל אותה מכל המדרגות. ולא רק שהוא גלגל אותם מכל המדרגות, אלא גם חייב אותם לשלם 5,000 שקל הוצאות משפט לצד השני. אנחנו כל כך הרבה מרבים לכאוב את התייחסות הבגץ אל עניינים הקרובים לליבנו, שמותר פעם אחת לומר שכשמגיע הדבר לידי אבסורד שכזה, אז שלושת שופטי הבגץ פה אחד סמכו ידיהם על פסק הדין הזה שמתחיל במילים מעולם לא פסקה ישיבה בעם ישראל. והנה היא באמת בימים האלה, שבהם גדולי תורה כל כך כואבים את העניין של לפתוח את מוסדות התורה, הן בגילאים צעירים והן בגילאים מבוגרים יותר, כמובן, תוך כדי חשיבה יצירתית, איך עושים את זה, בלי שהדבר יהווה איזשהו חשש סכנה. ובמקביל לזה, שמענו כיצד רמטכ"ל ערב התרגיל הצהלי הגדול אמר שאת האימונים יעשו בכל מקרה גם אם זה יגרום להרבה חולים, משפט שלא שמענו בסגנון הזה מפיהם של גדולי תורה. כלומר, יש דברים שצריך לעשות כי זה עצם קיומה של המדינה. חלק מהדברים שהם עצם קיומה של המדינה זה לימוד תורה. אמנם חז"ל אמרו שצריך לדאוג שלא יהיה סכנת נפשות, ובאמת גדולי תורה מתכוונים לזה, בואו ונעשה משהו יצירתי, שלא תהיה סכנת נפשות, אבל קחו בחשבון שמדובר בדבר מאוד מאוד חשוב. ובכלל, שוב התגלגל לפתחו של בגץ הנושא של גיוס בני ישיבות, וצריך להבין את זה, שאנחנו מקבלים תורה שלא אומרת רק, שאותה תורה שאמרה שאברהם אבינו עשה הנגריה בתלמידי חכמים, וזאת אחת הסיבות שירדו בני ישראל למצרים והשתבדו ב-400 שנה, כמו שאומרת הגמרא במסכת נדרים דף למד ב', כמו שאומר מהר"ל בגבורות השם פרק ת' בעמוד נון ה', שאברהם אבינו היה צריך להאמין ולא לקחת את מי שלא צריך לקחת. אותה תורה, פרשה אחת אחרי כן, מלמדת אותנו שאם הקדוש ברוך הוא יגיד לך ואתה תהיה במצב של ודאות מוחלטת שהוא אכן אמר לך לקחת את בנך ולהעלות אותו לעולה, אתה עושה את זה. אז מה הם רוצים? ברגע שיבינו, ואני אומר את זה מעל כל במה אפשרית, כבר 35-40 שנה, ברגע שיבינו שמבחינתנו התורה זה לא אינטליגנציה, זה לא השכלה, זה לא מערכת מוסרית יפה בלבד, אלא זאת מערכת ההוראות, איך פועלים ומפעילים את האדם ואת העולם, שניתנה על ידי מי שמכיר את הרבדים שנסתרים מעינינו ולא מוכרים לנו, וממילא אנחנו לא באים לתת הצעות ייעול לתורה, אלא אנחנו באים לשאול איך ליישם את מה שהתורה אמרה בחיי היום יום, לטוב לך ולבניך עד עולם. לקראת סיומה של התוכנית, אני רוצה לחזור ולהזכיר ששוב אפשר להשיג את הספר מחשבות והשקפות מבראשית, ושוב אני חוזר ואומר, הספר לא קשור לספר בראשית, או לפרשת בראשית, או לפרשת בריאת העולם בדווקא. השם הזה נובע מתוך כך שרצינו להראות כיצד הרבה מאוד מיסודות של אמונה ומחשבה והשקפה נובעים מתוך הפרשיות של ספר בראשית, אותם פרשיות שמכילות את בריאת העולם, שזה השורש לכל המציאות כולה, כמו שאומר הרמב"ן, ששת ימי בראשית מכילים בתוכם את המפתחות לכל מה שיקרה בששת אלפי שנות קיום העולם. והגאון מווילנה אומר בפירושו לספרת הצניעות הפרק ד' או פרק ה', שמי שיודע מה שקרה בכל רגע בששת ימי בראשית, ידע מה יקרה בכל רגע בששת אלפי שנות קיום העולם. והכל מרוכז בפסוק הראשון של התורה, שש מילים, בראשית ברא אלוקים את השמיים, שבע מילים, ששת אלפי שנות קיום העולם והאלף השביעי. הכל מרוכז במילה הראשונה של התורה, בראשית, שש אותיות. כל, הכל, הכל מרוכז שם. ובאמת מהפרשיות הללו של בראשית, בריאת העולם, והמהלכים שהיו באותו עולם עלום בעינינו, עד המבול, מכילים בתוכם את המפתחות לכל נושאי, להרבה מאוד נושאי מחשבה והשקפה ברבדים שונים, כמו שאלות של תורה ומדע, כמו שאלות של בחירה חופשית, כמו שאלות של ביטחון, כמו שאלות של אמונה, וכן הלאה, לאורך, לרוחב ולעומק. תודה רבה לכל העושים במלאכה, תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, ולילה טוב לכולם.